לעשות כמה השלמות ובזה לגמור את עניין עניין הזמן, ואז הנושא הבא חשבתי לעשות על איכות וכמות. איכות וכמות, הולכים תמיד נושאים כלליים כזה ומנסים לראות אותם, את ההיבטים הפילוסופיים כלליים ואת ההיבטים ההלכתיים ומה, אם יש קשר ביניהם. למה נזכרתי בזה? כי יש משהו שקשור לזמן שחשבתי לעשות אותו היום, אבל אחרי זה בעצם אמרתי שזה קשור לאיכות וכמות, אז זה יהיה התפר לנושא הבא. טוב, אז יש כמה נקודות שהן בעצם נוגעות לחשיבה התלמודית בהקשר של הזמן, שבאחת מהן נגעתי ואני רוצה קצת להשלים עם עוד כמה דוגמאות, ועוד אחת שתהיה מוכרת לשמואל, כי מה שעסקנו ברעננה בפעם הקודמת, שזה קשור לעניין הזמן גם כן, אז נזכרתי שבעצם גם פה יש טעם. אני אתחיל מזה אולי. המשנה בתחילת פרק שני של פסחים, המשנה אומרת, כל שעה שמותר לאכול, דבר חמץ כמובן, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות. הוא מוכר לנוכרי, הוא מותר בהנאתו. עבר זמנו, אסור בהנאתו, ולא יסיק בו תנור וקיריים. אז הגמרא אומרת בעצם שחמץ לפני הזמן מותר לעשות איתו הכל, מותר בהנאה, מוכר לנוכרי, כל מה שצריך. אחרי הזמן, נכנס זמן האיסור, מהשעה השישית נגיד של ערב פסח, אז אסור, לא ישיג בתנור וקיריים, ואסור בהנאה וכו'. השאלה שמתבקשת פה היא כמובן מה החידוש, ברור שמותר לאכול לחם בחנוכה. זה שלפני הזמן חמץ מותר בהנאה, כן, זה מה שהמשנה באה להגיד, ברור שאיסור חמץ, בזמן איסור חמץ, מה החידוש פה? אז הגמרא מתלבטת בעניין הזה. אני אזכיר, שם הזכרתי את זה.
ארבע, חמש,
שעה שישית. כן, זה השעות דרבנן. לא, פשוט במשנה לא מדובר על זה. בגמרא באמת קצת נכנסים לעניין הזה, אבל גם כן, לא בעצם, טוב, אני אגיע לזה. הגמרא מדוברת על עיקר הדין, לא על דין. רק אני אכניס איזושהי הערה. פעם הייתה לי איזה חקירה למדנית, חצי בדיחה, חצי אמיתי. האם שייך המושג מוקצה גם ביום חול? או שמוקצה זה רק בשבת וביום טוב? ברור שמותר לטלטל מוקצה בשבת וביום טוב, אבל השאלה היא האם הדבר הוא מוקצה גם ביום חול, רק אין איסור לטלטל מוקצה, אבל הוא מוקצה גם ביום חול, או שמה הדבר, המושג מוקצה שייך רק בשבת או ביום טוב. אז היה לי פעם איזה רעיה מתוספות בסוכה, שתוספות מדבר על גם בסוכה וגם בשבת, תוספות מדבר, גמרא בשבת מדברת על נויי סוכה, והיא אומרת שהם אסורים משום מוקצה. ונויי סוכה אסורים כל שבעת הימים, לא רק בחג. אז תוספות מסביר שם שיש מגודי קצרי ומוקצה, ולכן זה נאסר כל החול המועד מטעם מוקצה. זה מאוד קשים, כי מה שייך מגודי קצרי ואיסור מוקצה לימי חול? כל המושגים האלה שייכים רק ביום טוב ובשבת, בחול המועד אין איסורי מוקצה. אז שאר המוקצים חוץ מהמוקצה למצוותו הזה של נויי הסוכה לא אסורים בכל המועד, אין איסור מוקצה בכל המועד. אז נדמה לי שהפירוש הפשוט הוא שזה מוקצה גם ביום חול, אבל ביום חול בדרך כלל אין איסור, בכל המועד יש איסור, לפחות על מוקצה למצוותו. אבל אם בכלל לא היה שייך המושג מוקצה אלא בשבת וביום טוב, אז מה שייך לאסור את זה בכל המועד? אז אותו דבר אפשר היה להגיד גם פה.
אבל שם יש היגיון.
מה זאת אומרת?
יש שבוע של סוכות.
כן.
וכל מה שהוא לצורך השימוש של הסוכה רבתי, הוא מוקצה בדיוק כמו של השבת. לשבת, מה כל כך חידוש במוקצה בשבת? מי שנכנס שבת, עד שיוצאת שבת, יש כזה מושג שנקרא מוקצה. בסוכות, מי שמתחיל סוכות עד שהוא מסתיים, יש עניין כזה שנקרא מוקצה לכל מה שקשור לסוכה הזאת.
חול המועד זה יום חול.
אבל זה חול המועד.
נכון.
אז יש בו את האלמנט של המועד. זאת אומרת, אם יכול לרבות איסור, יש לו על מה לרבות.
אתה יכול לאסור את תנויי הסוכה סתם כי הם מיועדים לשימוש בסוכה, אל תעשה בהם שימוש אחר. אבל אל תקרא לזה מוקצה, מה צריך לאיסורי מוקצה? זה מיד שיש איסור ענה, תנויי סוכה.
לא, מוקצה זה כל מה שהוא מוקצה בזמן שהוא לא שייך.
לא, אבל תוספות אומר יותר מזה, יש שם מיגו דית קצאי, כל דיני מוקצה גם סתם שאומרים זה אסור.
מיגו דית קצאי לטובת החג הזה, לטובת השבעה ימים. מה ההבדל בין שבעה ימים ל-24 שעות של שבת? למה יש הבדל?
בגלל שרק בשבת וביום טוב יש מוקצה.
אבל למה? יש מוקצה על משהו שלא מועד?
לא, יש איסור, לא מוקצה.
גם פה יש איסור. וקרשים של סוכה, מה יש בהם?
קרשים של סוכה זה באמת לא מוקצה.
אבל אסור לו לחצות בו שינם וכו', למה?
אבל אסור לעשות, אבל זה לא מדין מוקצה.
לא, בסדר, אבל זה מה שמשוקל מותר ביום רפאים בחנוכה.
נכון.
למה? כי שם באמת לא שייך האיסור.
לא, אבל זה לא מדין מוקצה, זה סתם איסור, כמו חמץ בפסח. אין לי שאלה למה חמץ בפסח אסור בכל המועד.
ברור לי, אני רק מנסה לומר שזה לא לא קשור לכלום. יש תקופה של חג שקוראים לה סוכות.
אולי לא, למה זה אסור? למה אתה אומר מדין מוקצה?
זהו קצה לטובת, בדיוק כמו שהאלמנט
של שימוש מושאל במושא.
נכון, נכון, זה לא איסור
מוקצה. אבל אז לא צריך להיות בגודי התקצאי וכל דיני מוקצה שמתחים איסור מוקצה. באיסורים רגילים...
אני לא בטוח שהוא מפריד את זה לגמרי.
באיסורים רגילים לא שייך הכללים האלה של מיגודי התקצאי. תגיד אסור, בסדר? אסור, הבנתי. חמץ, מישהו יעלה בדעתו להגיד בחמץ בפסח מיגודי התקצאי.
לא, כי זה לא מאותו...
קשור, זה איסור.
כי זה לא מאותו דבר, כי הדבר הזה בעיקרו הוא כן מותר. הענועים האלה בעיקרם הם סתם דברים של חולין.
אבל הם מיועדים לסוכה.
לא, הם מוקצים לטובת הסוכה.
אוקיי.
בדיוק כמו שהמסור הקטן הוא מוקצה בשבת, הפטיש.
בדרך כלל המוקצה ב... מוקצה בשבת וביום טוב זה מה שמוקצה דווקא לא לשבת.
נכון.
פה זה מה שמוקצה...
לטובת.
לטובת היום טוב.
כן.
המושג מוקצה שאתה משתמש בו הוא מושג הפוך למשמעות.
אתה אומר, זה מה שקשה. האיסור
לא היתר.
אני לא חושב, כאילו, זה מה שרוצה להגיד.
אז מה זה מיגודי התקצאי? אתם טועים שיש שם את הכלים?
מטובה, גם צהב, לא זו דבר, מצד השני. לא, יש לא, אין כל כך הרבה פרטים. הפרטים הם כאלה. התקצאי הזה בערב סוכות נגמר, עבוד לך.
לא אומר שיש מוקצה, גם בכל מיום, גם ביום חול.
שיתוף
השם. כן, שיתוף השם, אז לא הייתי מביא את כללי מוקצה לאיסור הזה. הייתי אומר, זה אסור, בסדר, מבין. יש דברים שהם אסורים.
אולי שיתוף העיקרון הרב?
ביום אחר.
אז אולי שיתוף העיקרון? מה שהוא מנסה... שיתוף העיקרון.
מה זה מיגודי התקצאי?
עכשיו אני נזכר.
מיגודי התקצאי זה אומר, פועל בזה נאסר בבין השמשות, נאסר לכל היום. אותו הלכה ספציפית של מיגודי התקצאי, אני... מעביר אותה
להקצאה לדבר מצווה. למה? רק באיסור מוקצה המקורי שייך לדבר הזה. למה באיסור רגיל מעבירים את מיגודי התקצאי? מה פתאום? רק אם הוא מדיני מוקצה. מדיני מוקצה. אני מניח שתוספות גם יגיד שזה יהיה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה אם יש או אין מוקצה.
מה זה כולם מיגודי התקצאי? הוא קובע שבין השמשות זה נחשב.
קובע, זה קובע את כל היום. מה זה קשור? זה שייך רק לשבתות ביום טוב. זה עכשיו אני נזכר בעוד סוגיה שלא עסקנו בה ביחס לזמן. זה בדיוק על המיגודי התקצאי הזה. נמצא פה מועד קטן, אם לא, אז אני אגיד לכם בעל פה. מיגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכול היום. מתוך שזה הוקצה בבין השמשות, זה מוקצה לכל שער היום. אני לא מפלז, אני אגיד לכם בעל פה.
זה כמו שבת אחרי פסח.
מה?
זה כמו הסיפור עם שבת אחרי פסח.
שמה?
האם מותר לאכול בחמץ בשבת הזאת?
לא, שם זה באמת יהיה מוקצה. כי בשבת יש שייך דין מוקצה. אז החמץ נאסר לא בגלל שהוא איסור באכילה, אלא שהוא מוקצה. כי בבין השמשות אי אפשר לאכול אותו.
אבל שם יש שמתירים את זה. אם קיבלת אותו לא יודע מי...
לא, זה מיגודי התקצאי. לא, זה מותר מדין חמץ, זה יהיה אסור מדין מוקצה. זה להפך, זה בדיוק מחדד את ההבדל. אני נזכר עכשיו פשוט, יש ראש במועד קטן, נהיה בסוף פרק שלישי. הוא מביא שם בשם המר"ם מרוטנבורג, הוא מביא שם מה קורה עם קטן אם מישהו נפטר, אבא שלו נפטר כשהוא היה קטן, ואז הוא התבגר, השאלה אם הוא צריך לשבת שבעה, להתאבל. אז הוא אומר שם שאין דיחוי של מצוות, הוא היה, בתור קטן הוא לא היה חייב באבל, כי הוא קטן, הוא פטור מהמצוות. אז לכאורה היה מקום להגיד שכיוון שהוא נדחה מן המצווה הזאת, אז הוא כבר לא התחייב בה יותר. זה נקרא יש או אין דיחוי אצל מצוות. זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות, וכיוון שכך שכשהוא כבר גדל, אז הוא ישב. והראיה שלו זה מגמרה ביבמות. גמרה מדברת שם על אין איסור חל על איסור. אז הגמרה מדברת שם מה קורה עם קטן שהביא שתי שערות באמצע השבת. ואז יוצא, והוא גם הקריב בתומה, הוא הקריב במקדש, הוא עשה כמה דברים בבת אחת. אז משמע שהקטן חייב באיסורי שבת, למרות שבעצם הוא נעשה גדול רק באמצע השבת. אז רואים שאין דיחוי אצל מצוות, כך אומר המהר"ל מרוטנבורג, זה הרבו של הראש, אין דיחוי אצל מצוות, וכיוון שכך גם באבל זה כך. הראש עצמו כבר מאיר עליו שזה דברי פלא. למה? מה? אין הנידון דומה לראיה. אבל בשבת אתה חייב לשמור שבת, כל רגע בשבת אתה חייב לשמור אותו. זה שהיית פטור מהרגע הקודם, מה זה קשור לרגע? מה זה נקרא דיחוי אצל מצוות?
אולי זה מצווה אחת.
מה? רגע, אתה פה בצעד הבא שלי. אבל באבל, הרי המחייב שלי באבל זה מיטת האבא שלי, נכון? מכוח זה אני חייב באבל. עכשיו, אם הוא מת ברגע שאני הייתי קטן, אז אני באבל הזה כבר פטור. אז פה יש מקום להגיד שאפילו ברגע שגדלתי, המחייב שלי נפל עליי שהייתי קטן, כשלא הייתי חייב. אז זהו, אז אני כבר לא חייב. כן, מישהו שעבד, אני לא יודע מה, עבד עבודה כשהוא היה תושב חוץ לארץ, עכשיו הגיע לארץ, אומרים לו, תשלם מיסים. מה תשלם מיסים? כשאני הרווחתי את הכסף הזה, הייתי בחוץ לארץ, לא הייתי אזרח המדינה. מה זה לשלם מיסים? המחייב שלי במס זה הרגע שבו הרווחתי את הכסף. אני חושב, אני לא מספיק מכיר את דיני מיסים. הרגע שבו הרווחתי את הכסף, זה המחייב שלי במס. אז עכשיו כשאני מגיע לארץ, אף אחד לא ידרוש ממני לשלם מס על מה שהרווחתי שם. נכון? אבל ברור שאם אני אעבוד פה הלאה, אז מרגע שאני אזרח, אני חייב לשלם מיסים. אז זאת אומרת שחיוב שהוא בכל רגע ורגע חיוב עצמאי, אז ברור שגם אם הייתי פטור קודם, מרגע שהתחייבתי, התחייבתי. אבל אם יש איסור שנעוץ באירוע מסוים, והאירוע הזה היה כשהייתי פטור מהדבר, אז גם ההמשך, גם אם החיוב הזה ממשיך לאורך זמן, הוא בכלל לא יחול עליי. לכן זה לא שייך בכלל לדיחוי אצל מצוות, כך מקשה הראש. מה אומר המהר"ל מרוטנבורג? הוא לא הבין את השטות הזאת, זה ברור. אז אני פעם חשבתי מה שאתה אמרת איציק קודם. שהוא כנראה מבין, ויש לי כמה ראיות ממדרשי אגדה גם לעניין הזה, מכמה דברים, שהחיוב בשבת הוא מכוח בין השמשות. זאת אומרת, החיוב בשבת הוא לא חיוב של כל רגע ורגע. מי שנכנס לבין השמשות כבר חיובה, אז הוא מתחייב לשמור את כל השבת. ואם לא, אז לא. עכשיו, זה תלוי, אם יש או אין דיחוי אצל מצוות. אם יש דיחוי אצל מצוות, אז ברגע שבבין השמשות הוא היה קטן, גם אם הוא יגדיל באמצע, הוא לא יתחייב יותר להמשיך את אותה שבת. שבת הבא הוא כבר ייכנס גדול, אבל שבת הזאת הוא לא חייב. אם אין דיחוי אצל מצוות, בסדר, אז הוא יהיה חייב את החצי שבת שנשאר, כי אין דיחוי. אבל לכן גם לגבי שבת, שייך לדון האם יש או אין דיחוי אצל מצוות. כלפי מה הדברים אמורים? זה נושא אחר לגמרי, אני פשוט נזכרתי, זה גם קשור לזמן. כי בדרך כלל, מה זה מיגוד התקצה לבין המשות התקצה אלה כולי יום? בדרך כלל דבר שהיה אסור עליי בבין השמשות, היה מוקצה מבחינתי בבין השמשות, אז הוא ממשיך להיות אסור עליי כל היום. למשל, כביסה שהייתה רטובה בבין השמשות, והתייבשה במהלך היום, ואני בבוקר רוצה ללבוש אותה. אי אפשר. כי אם בבין השמשות זה היה מוקצה, כביסה רטובה לא ראויה לשימוש, אז זה היה מוקצה, למרות שעכשיו סיבת ההקצאה הסתלקה. אבל כיוון שבבין השמשות זה היה מוקצה, זה מוקצה לכל השבת. זה מיגוד התקצה לבין השמשות. עונר שקבע, או כל מיני, יש כל מיני דוגמאות. מיגוד התקצה. יש כאלה שאומרים, רב קיבייגר, אני רוצה להגיד שכל המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, אם יש או אין מוקצה, זה רק על מיגוד התקצה. זה לא על עצם איסור הטלטול. זאת אומרת, זה בעצם עיקרו של דין מוקצה, זה מיגוד התקצה. זה לא, עכשיו, אז מה זה הרעיון הזה של מיגוד התקצה? הסבר הפשוט, כך מופיע בבעל המאור, כך מופיע בריטב"א, כך מופיע רוב, האחרונים מניחים את זה כדבר פשוט. לא ראיתי מישהו שאומר אחרת. שאין באמת יסוד מיסטי בבין השמשות, שאם נתפסת באיסור בבין השמשות, אז זה מתפשט על כל היום. אלא מה? חפץ צריך להיות מוכן. כדי להשתמש בו בשבת או ביום טוב. עכשיו, אם בבין השמשות הוא היה מוקצה, זה אומר שהוא עדיין לא היה מוכן ברגע שנכנסה השבת. אם הוא לא היה מוכן, אסור להשתמש בו כל השבת. מה אכפת לי שהוא יתייבש בשבת? תכלס, מתי הוא הוכן לשימוש? הוא לא הוכן מבעוד יום. אז לכן אי אפשר להשתמש. אין פה איזה מיסטיקה כזאת שברגע שבבין השמשות זה היה אסור, האיסור מתפשט על כל היום. אלא פשוט בין השמשות זה הרגע הראשון של היום. אם עד הרגע הראשון זה לא הוכן, אז מה לעשות? זה לא הוכן. אי אפשר להשתמש בדבר לא מוכן. כך מסבירים אחרונים וראשונים את העניין הזה של מיגודית קצאי. אבל יצא פעם שיש ראשונים שאי אפשר להסביר בהם את הדבר הזה. עוד רגע אני מקווה שאני אזכר גם בעניין הזה, אבל זה תלוי כנראה מחלוקת תוספות וריטב"א. אבל יש ראשונים שאי אפשר להסביר בהם את היסוד הזה, ואני חושב ששם צריך להבין, כמו שאמרתי קודם, אמר רבי רוטנבורג, שהתפיסה היא ששבת ויום טוב זה חיוב אחד, זה לא חיוב נפרד על כל רגע ורגע, זה חיוב אחד שנתפס עליך בבין השמשות. מה שאסור עליך בבין השמשות מתפשט לכל היום, כי שבת או יום טוב זאת יחידת זמן אחת, זה לא אוסף של רגעים. אז אם נתפס עליך האיסור, הוא אסור כל היום, ואם לא, אז לא.
קטן שיגדיל בעומר.
מה? קטן שיגדיל בעומר, זה גם כן כל מיני...
זה מצווה אחת או כמה מצווה?
הרבה אחרונים אוהבים להתפלפל בעניין הזה, בפשטות זה קשור לבהג, כן, אם אתה מברך, זאת אומרת, אם אתה התמימות, אם אתה צריך את כל הספירה לעשות מצווה אחת, או שכל יום זה מצווה בפני עצמה, אני פעם טענתי שזה לא נכון, אבל...
אז מה כן נכון?
קטן... גם אם הספירה נעשית כיחידה אחת, השאלה אם זה מצוות הספירה או פעולת הספירה.
אוקיי.
כי הקטן ספר גם בתור קטן, אז הספירה יכולה להמשיך הלאה כי הוא ספר. לא משנה שהוא עשה את מצוות הספירה. זה דין בספירה, לא דין במצוות הספירה. טוב, זה, יש רב שמעון שקופה לעניין הזה, הספירה של שבעה נקיים. מאוד מעניין. טוב, זה גם כן סיפור אחר. בכל אופן, אז... אז יצא לי שיש ראשונים שבהם אי אפשר להגיד שמיגוד יתקצה, זה פשוט דבר שלא הוכן עד הרגע הראשון של היום, ושם צריך להגיד באמת את היסוד שאמרתי במאמר מרוטנבורג, שברגע שבין השמשות נתפס עליך איסור, שבת ויום טוב זאת יחידה זמן אחת, וברגע שזאת יחידה זמן אחת אז נתפס האיסור בכל היום. זה מין מיסטיקה כזאת, ברגע שנגעת באיסור הוא לא יורד ממך עד סוף היום. זה מין איזה עיקרון מטאפיזיקה, זה לא יודע בדיוק, משהו אחר. איפה זה יוצא? אז יש מחלוקת בין תוספות לבין הריטב"א, גם בסוכה, על ניגוד יתקצאי מחמת היום שעבר. יש תוספותים בכמה מקומות בשעת, יש בביצה, יש בסוכה, בכמה מקומות. ניגוד יתקצאי מחמת היום שעבר. והמחלוקת היא בשאלה אם אומרים את זה או לא אומרים את זה. לדוגמה, הזכרת קודם את חמץ, זה בדיוק הציור. חמץ בשבת שאחרי שביעי של פסח, או אתרוג, לא משנה, האם הוא מוקצה או לא מוקצה. אז תוספות רוצה לומר שלא אומרים מיגוד יתקצאי מחמת היום שעבר. מה זאת אומרת? אם בבין השמשות זה היה אסור, אבל זה היה אסור רק בגלל שאני בספק שמה זה היום הקודם, אז זה לא יקרין על היום הבא. לעומת זאת, אם בבן עד היה אסור מחמת הרגע הזה עצמו, לא בגלל ספק שמה אני ביום הקודם, זה מיגוד יתקצאי רגיל. והריטב"א חולק. זאת הריטב"א טוען שכן אומרים מיגוד יתקצאי מחמת היום שעבר. עכשיו, הטענה שלי שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת בשאלה מה זה מיגוד יתקצאי. אם אתה מבין שהחפץ לא הוכן עד בין השמשות, ולכן הוא נאסר כל היום, אז תכלס, כיוון שלא יכולת להשתמש מחמת הספק, מה זה משנה? עדיין, זה לא הוכן. כל עוד זה היה אסור, אז זה לא הוכן. ברגע שזה מותר, כבר עבוד לך, כי זה כבר בתוך היום, אז זה צריך להיות אסור. אז צריך להיות כן מיגוד יתקצאי מחמת היום שעבר. מי שאומר שאין מיגוד יתקצאי מחמת היום שעבר, איך הוא תופס על זה? ברור, זה פשוט פשוט. למה אין מיגוד יתקצאי מחמת היום שעבר? כי בעצם בין השמשות הוא ספק, נגיד יום שישי, שזה היה האחרון של פסח, ספק שבת. אוקיי? אז מה זה אומר? כל מה שזה אסור בבין השמשות בין שישי לשבת זה רק בגלל החשש שמה זה יום שישי. זאת אומרת שברגע שבאמת נכנסה שבת, מתי שהקדוש ברוך הוא יודע מתי נכנסה שבת, אנחנו בספק, אבל הוא יודע, ברגע שנכנסה שבת בעצם הוא לא אסור, אני מחמיר כי אני לא יודע, בעצם, זאת אומרת שזה לא נתפס בשום רגע של יום השבת, האיסור לא תפוס בשום רגע של יום השבת, אז לא יהיה מיגוד יתקצאי.
אבל גם לא היה רגע של הכנה.
לא צריך. כי לפי התפיסה הזאת זה לא נקודה. זה הנקודה. מי שתופס איזה בעיה של הכנה, אז אתה צודק, לא הייתה הכנה, מה אכפת לי למה? אז מספיק שזה כל היום שעבר היה אסור, בשביל שזה יהיה אסור גם הלאה. אבל מי שמבין שצריך לגעת ביום עצמו, לא מספיק שזה כל היום עד הרגע הראשון היה אסור. אלא צריך רגע אחד ביום הזה שזה גם יהיה אסור. אז פה זה לא, זה מיגוד התקצאי מחמת היום שעבר, אז לכן לא אומרים אותו. זה המחלוקת לגבי מיגוד התקצאי. אבל אז באמת יוצא שהתפיסה הזו של המערב ברוטנבורג על הדיחוי אצל מצוות והמיגוד התקצאי לפי הריטווה בעצם אומרים ששבת זאת איזושהי יחידת זמן אחת, זאת יחידת זמן אחת, וברגע שנגעת באיסור רגע אחד של היום הוא נתפס על כל היום, והזמן בימי חול הוא זמן שמורכב מכל רגע הוא בפני עצמו, זאת אומרת אנחנו לא רואים את זה כיחידה אחת. הזמנים בשבתות ובימים טובים בנויים אחרת מאשר הזמנים בימי חול רגילים. עוד פעם, בהסתכלות ההלכתית לפחות, אני לא מנסה לטעון שיש פה איזשהו שינוי פיזיקלי, אבל בהסתכלות ההלכתית רואים את הזמן כיחידה אחת בשבתות ובימים טובים, ובימי חול רואים את זה כזמן שכל רגע ורגע, ואז מכאן יוצא הרעיון של מיגוד התקצאי. עכשיו יותר ברור, זה אני סוגר את הסוגריים, עכשיו יותר ברור למה למה ביום חול לא שייך לעשות מיגוד התקצאי לפי התפיסה הזאת. מה זה קשור למיגוד התקצאי? תגיד לי שזה בסדר, אסור בכל רגע, אסור בכל רגע. מה זה קשור למיגוד התקצאי? זה רק בדיני מוקצה שייך. אז מה רואים? שיש כנראה שייך הדבר הזה גם בחול המועד, גם אלא מה? רק אין איסור. אבל המוקצה, המושג מוקצה קיים בכל יום, רק איסור מוקצה, אסור לטלטל את המוקצה רק בשבתות ובימים טובים. טוב, זה רק הערה. עכשיו, גם בחמץ, בעצם, כשאני קורא את הגמרא כפשוטה, את המשנה כפשוטה, אז הייתי קורא אותה בדיוק ככה. הייתי אומר שבעצם
אסור לטלטל את המוקצה. כפיסה למשל, ביום חול, היא לא מוקצה.
מה זאת אומרת? היא לא ראויה לשימוש, זה נקרא מוקצה. היא לא ראויה לשימוש. אבל מה אכפת לי זה לא ראוי לשימוש? אתה עושה מה שאתה רוצה.
בין שהיא לא ראויה לשימוש, היא לא נקראת מוקצה.
היא לא אסורה מדין מוקצה.
לא, היא לא נקראת מוקצה.
מי אמר? אולי היא נקראת מוקצה, אבל אין איסור לטלטל מוקצה. מי אמר שההבדל הוא באיסור, או שההבדל הוא בהגדרת החפץ עצמו? אם הוא לא ראוי לשימושים, אז הוא לא ראוי לשימושים גם ליום חול, הוא רטוב, מה תעשה איתו? שיהיה אותו שיתייבש, אז הוא לא ראוי לשימוש. הוא מוקצה משימושך. נכון? מה אכפת לי? ביום חול גם דבר שמוקצה מותר לי לטלטל.
זה לא דין הלכתי.
לא, זה לא דין הלכתי, זה רק מושג. אם המושג הזה קיים גם ביום חול, אז אני יכול להבין שפתאום אחד הראשונים אומר לי שגם בחול המועד יש את זה. יש איסור על זה. אם המושג לא היה קיים בחול המועד, מה שייך לאיסור הזה? הוא לא קיים שם. בוא נתקשר לחלק השני של השיעור. אחרי זה. אז בגמרא פה גם אני אומר, מה המשנה פה אומרת? שחמץ בזמן ההיתר מותר, וחמץ בזמן האיסור אסור. תודה רבה. ברוך. זה נקרא זמן ההיתר וזמן האיסור, לא? מתי שהוא מותר ומתי שהוא אסור. לכן אני מראה לכם, עוד לפני שנקרא את הגמרא, שכשקוראים את המשנה כפשוטה, ממש את הלשון שלה, לא צריך פה שום דבר מעבר לזה. מה שכתוב במשנה זה מה שאמרתי קודם על על המוקצה. הגמרא אומרת, חמץ ששייך ליום חול הוא לא אסור בהנאה. זאת אומרת, לא שביום חול אין איסור הנאה, זה גם אני יודע. יום חול, כלומר, לא פסח, כן? אין איסור הנאה מחמץ, או איסור אכילה מחמץ. אלא מדובר על סוג החמץ. חמץ ששייך ליום חול הוא אולי חמץ, אבל אין איסור להשתמש בו. וחמץ ששייך לחג הוא חמץ ומותר להשתמש בו. ואסור להשתמש בו, סליחה. בסדר? ההבדל הוא הבדל בסוג החמץ, לא באיסור, כי אחרת באמת זה טריוויאלי לגמרי. מה, ברור, לפני פסח מותר, ובתוך הפסח אסור. רוצים לדבר איתי על שני סוגי חמץ, עכשיו בואו אני אראה לכם את זה.
מה זה שני סוגי חמץ?
חמץ שלפני הזמן וחמץ שבתוך הזמן. שניהם חמץ.
דרך
אגב, אבל בזה לא יהיה איסור, אבל זה כן יהיה איסור.
אני חושב של חרך.
למשל, אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה.
זה יעביר את זה.
כן, כן. אני אתן לך דוגמה, למשל, אם הייתי יכול לקחת חמץ של לפני החג ולהשתמש בו בתוך החג, היה מותר או היה אסור? נגיד שאני מצליח לצייר ציור שחתיכת לחם שאני אוכל בתוך הפסח, עוד מה תראו את הציור?
מה?
קחת השביט
אולי.
לא, גם בעלי ראי ובעלי מצא זה יהיה בסדר, וגם לאכול את זה יהיה מותר. כי זה חמץ של לפני החג, זה סוג אחר של חמץ. חמץ של לפני החג הוא לא חמץ בכלל, לא חל עליו איסור. גם אם תמצא אותו בתוך אחרי, זה מה שהמשנה אומר. אם לפני החג אין איסור חמץ בכלל, מה החידוש? היא רוצה להגיד לא. סוג חמץ כזה ששייך ללפני החג, אפילו לא יצויר איזה ציור שהוא יקלה לידך בתוך החג, אתה יכול לאכול אותו. חמץ בפסח. אמרתי להם שם, אפשר סטארט-אפ. מייצר חמץ שמותר באכילה בפסח. הנה אני אראה לכם, זה גמרא.
מה מייצרת? רגע, רגע, כן. רגע, אבל יש שני דברים, לא ברשות הרבים בחמץ בפסח, זה לא שייך לאדם, ועשה נקטור כאילו ברשותו.
חמץ בפסח. נו, כן. לא חמץ שלפני פסח.
זה חמץ בפסח, מה זה משנה?
לא.
עשית אותו בפסח.
אז זה המשנה אומרת, שחמץ שלפני פסח הוא לא חמץ, גם אם תמצא אותו בפסח לא. בוא אני אראה לכם, תכיר. הגמרא אומרת כך, הוא מותר בהנאה. הפלפולים האלה בסוף מוצאים אותם, אז כל המוקצה ביום חול. הוא מותר בהנאה, פשיטה, לא צריכה, שחרחו קודם, וכמה שמענו כדי רב, אדמה רב, החרחו קודם זמנו, מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו. מה שואל פשיטה? מותר לפני זמנו בהנאה, ברוך, חמץ לפני זמנו, מותר בהנאה. תירוץ, חרחו. הוא חרח את הפסח, את החמץ לפני פסח. כן, זה עושה הוקימתה. פה אני לא אכנס לסוגיית האוקימתות, אבל הוא חרך את החמץ לפני פסח, ואז הוא מותר בהנאה אפילו אחרי זמנו. זה פלא פלאים. תעשה טוסט.
זה לא טוסט.
לפני פסח, ותאכל בהנאה טוסט בפסח.
לא, זה חרוך.
אין איזה שם של חמץ.
חרוך, חרוך. זה לא טוסט.
לא, זה טוסט. אם מדובר, כל הראשונים כותבים פה, אם מדובר על שריפה ממש, עשו פעם על חידוש, זה לא חמץ בכלל. לא מדובר על שריפה. חמץ שרוף ברור, האפר זה שאלה אם מותר או אסור, כמה מצוות. אבל לא מדובר על שריפה. מדובר במפורש על חרוך שהוא לא שרוף. עוד פעם, כמה חרוך אני לא יודע, יכול להיות שצריך לגבי גן. כן, זה טוסט חזק, אבל זה לא שרוף. לא מדובר על ששרפת את הלחם. מדובר שחרכת אותו. באופן עקרוני, טוסט שעשוי חזק, אתה יכול לאכול אותו בפסח.
ואז אם עושה את
זה כבר. אז מה פירוש העניין הזה? מה זאת אומרת שחרכת אותו לפני פסח? בדיוק. שחרכת אותו לפני פסח, אתה יכול לקחת את אותו דבר ולאכול אותו בפסח. אם שרפת ממש את הלחם, גם אם עשית את זה, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. לכן אני אומר, זה לא שריפה. אם שרפת ממש בתוך הפסח, אתה יכול, שרפת את זה לגמרי, אז פנים חדשות באו לכאן, גמרנו. אתה יכול ליהנות מהאפר, אתה מחלוקת ראשונים, אבל בטח לפי חלק מהראשונים, אתה יכול ליהנות מהאפר אחרי זה. אין בזה שום בעיה. אבל פה כשאתה חורך, אם אתה חורך בתוך החג, לא יעזור לך, זה חמץ. אבל אם חרכת לפני החג את אותו טוסט עצמו, אתה יכול לאכול למכור טוסטים לפסח. שיקנו את זה לפני החג. לא בתוך החג אפילו, אם התרחת לפני החג. בסדר? אה? כן.
נכון.
כן. מה פשר העניין הזה? איך זה עובד? אז יש פה שני, צילמתי לי פשוט, שלחתי לי במייל.
טוסטים?
נכון, טוסטים. צילמתי שתי פסקאות בראשונים. שמסבירים את זה. המאירי מסביר את זה ככה. וזה שהזכיר אחר כך הוא מותר בהנאתו, לא הוא צריך כלל. כן? במשנה כתוב, לפני הזמן מותר בהנאתו. ברור, מה, לא צריך בכלל. ומתוך כך פרשו בגמרא, אף לאחר זמן איסורו, ובשחרחו קודם איסורו, בכדי שיצא מתורת אוכל. רוצה לומר שמתחרך אף מתוכו, הוא מותר בהנאה, כגון להיסק או לדבר אחר. אבל שלא תחשבו שזה רק בהנאה, והוא הדין שבאכילה מותר. מותר גם לאכול את זה. זה טוסט לאכילה. שאף אכילתו אינה אכילה אחר שיצא מתורת אוכל, שאין שום איסור חל עליו, הואיל ואף רבה על מהו. רגע, תמשיך, לא גמרתי. הכל שחרחו לאחר זמנו, אסור בכל ענה. אם חרכת אחרי הזמן, אסור. למה אסור? שריפה גמורה מותר, אפילו עשית את זה אחרי החג. שמאחר שחל עליו איסור חמץ, הרי בכניסת החג הוא היה חמץ. אם זה מגודית קצאי, כן? בכניסת החג הוא היה חמץ, איסורו נפקע עד לאחר שריפה גמורה. רוצה לומר שיעשה כחלים. ובזו הותר לגמרי אף לאחר זמנו. אם אתה שורף אותו לגמרי, אז גם אם אתה עושה את זה אחרי הזמן, זה מותר. למה? שכל הנשרפים אפרם מותר, זה מחלוקת ראשונים אגב, רב חיים ידוע בסטנסים, אבל וגחלים דינם כאפר, הכל שלא הגיע לכך, חרחו זה לא הגיע לזה, זה לא שריפה גמורה, אף על פי שנתחרך לגמרי אסור, אם עשית את זה בתוך החג, כן? שהרי כל איסור הנאה חל עליו ואינו נפקע. אז מה אומר המאירי? כמו שאתה הגדרת את זה קודם יפה, החריכה מקפיאה את המצב. מה זאת אומרת? אם חרכת את זה לפני החג בשלב שזה היה חמץ, אז זה נשאר עם סטטוס של חמץ. סליחה, סטטוס של חמץ שמותר, זה חמץ של לפני החג. זה נשאר חמץ של לפני החג. עכשיו כשאתה לוקח אותו בחג, מותר לך לאכול אותו. הנה מצאנו את
חמץ של לפני החג.
בדיוק, מצאנו את הדוגמה שבה יש לנו חמץ שמשוייך ללפני החג, למרות שאנחנו לוקחים אותו לידיים בחג ואוכלים אותו. אבל החמץ בחפצה הוא חמץ ששייך ללפני החג. בסדר? וכיוון שכך לא חל עליו איסור, אתה יכול לאכול אותו בחג.
אבל רק שמייצא
אותו רק מהחג. החריכה מקפיאה את הזמן של החפצה, לא את הזמן שבו אני אוכל, אלא את הזמן לאיפה שייך החמץ. החמץ הזה הוא חמץ של לפני החג. כך לא חל עליו איסור אפילו שאני נמצא בתוך החג.
למה לעשות ככה? אלא? יש לו שם, יש לו בגלל שהוא היה ערב החג חרכת אותו, כן. הוא נכנס לחג כאשר הוא
כבר לא ראוי למאכל.
לא, כי אם הוא לא חמץ, אז למה הוא עושה את זה בתוך החג?
כי אני אגיד לך למה, לא.
אבל עכשיו הוא לא חמץ.
היה חמץ, בדיוק.
היה לו שם.
לא היה.
ולכן מה? ולכן מה?
ולכן מה?
עכשיו הוא לא חמץ, אבל היה חמץ, אז מה?
זה
מקפיא את
המצב.
אם אתה צורף לגמרי, יש לי היה חמץ,
אז אסור בענה.
זה לא מותר.
כן, אבל זה מותר. סליחה, זה מותר בענה, כי זה זה אפר.
אבל החריכה לא.
מה?
החריכה לא.
למה?
אז החריכה
לא. לא, אם אתה עושה את זה
בחר.
אבל זה לא חמץ.
אבל אם אתה עושה את זה,
אתה יכול
להשתמש את זה. אתה
עושה את זה בתוך החג, בנרסור.
בגמרא כתוב שאם אתה חורך ואתה עושה את זה אחרי החג, אסור.
אני אגיד לך למה. לא, לא, אבל הרב, אני יכול להבין אותו.
אם אתה עושה את זה בתוך החג, זה אסור.
אני יכול להבין אותו.
זה קיבל פרשם של...
לא, יש בה... הוא לא יכול לעשות את זה אחרי החג. הוא לא יכול לעשות. כי אתה צריך... יש פה שני מצבים, הוא מדגיש בפירוש המאירי שהוא יצא מתורת מאכל. עכשיו ככה המציאות, חמץ לפני פסח, בסדר? אם חרכת אותו הוא יצא חל, עבר את השנייה הזאת של פסח, הוא כבר בתוך הפסח, הוא לא חמץ, כי חרכתי אותו לפני זה. אין בעיה, זה מקבלים. אני אראה לך, בתוך הפסח הוא עבר לא חמץ את הרגע של הפסח, ועכשיו אתה רוצה לחרוך אותו, זה אסור.
למה?
אני אסביר לך, גם זה אסור.
לא,
אסור בהנאה שלו.
לא, מותר.
מותר.
הוא אומר מפורש, קראתי עכשיו, מותר.
הוא יצא, אתה יודע,
אם שרפת לגמרי,
אם הוא היה חמץ ושרפת אותו לגמרי בתוך
החג, יש, הוא לא ראוי למאכל. הוא מדגיש את זה, כאילו כשהוא עבר את הגבול, זה שאלה אחרת. לא, זאת לא השאלה. לא, זאת לא השאלה. אני לא משתכנע. יש חמץ לפני, כשהוא עבר את הפסח, אני צריך שהוא יעבור את הקו של הפסח כשהוא לא ראוי למאכל. עכשיו השימוש, אני מסכים, זה קשה על השימוש, ההבדל בין חריכה לשריפה.
אז אתה מדבר,
אבל אתה איתר את הטוסטים. זה מחלקה אחרת.
אני מכיר טוסטים.
טוסטים הם ראויים למאכל.
לא, מה זה טוסטים? טוסטים well done.
טוסטים well done הם ראויים למאכל עדיין.
טוסטים טוסטים טוסטים.
הרב, הוא מדבר על טוסטים שאתה, אם היית מזמין אותם בקפיטריה, היית אומר, אדוני, זה לא טוב. על זה הוא מדבר. רק על זה הוא מדבר. אז כאלה טוסטים אתה יכול, זה לא סטארט-אפ, אל תבנה על זה.
לא משנה, אני צוחק, אני רק אומר. זה טוסט שעשוי חזק, לא משנה, אבל זה לא
גחלים. זה לא, 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 זה לא גחלים, זה לא, כי אחרת לא, כי אז היה רק השם משל. זה לא גחלים. זה לא גחלים, זה לא ראוי למאכל.
מצב ביניים, זה מצב
ביניים. כן, אבל המצב
ביניים... טוס צרוף, טוס צרוף לא ראוי למאכל.
למה המצב ביניים הזה, כשעושים אותו לפני... פשוט!
פשוט, יש הרבה כאלה דבר, לא עולה לי דברה בראש, אבל יש מלא מצבים. ההבדל, הדברה היא פשוטה, שהוא עבר את הרף של הפסח בתוך חמץ.
כי זה מקפיא את המצב.
אני מסכים עם ההגדרה של הקפאת המצב, אבל לא לצורך זה שזה מותר באכילה. זה מותר...
אבל זה מותר באכילה.
גם מותר לאכול משחת שיניים. אין שום בעיה, מה זאת אומרת מותר באכילה? מותר באכילה משהו שלא ראוי לאכילה.
אם זה משחת שיניים, אז גם אתה יכול לאכול אותו אם זה נעשה אחרי אחד.
אני לא, לא, אני לא מדבר מצד חמץ. מתור, מתור, אתה אומר לי מותר לאכילה. בטח שמותר לאכילה, מישהו, למה הם לא פוסקים?
אבל אחרי אחד אסור
באכילה.
אני אסביר לך, בגלל שזה עבר את הקו הזה של
פתח,
שהוא חמץ, אתה אוכל חמץ.
עכשיו זה משחת שיניים, זה לא חמץ.
הרב, מותר לאכול חמץ, אני אתן לך. אין לי סתירה פנימית. אתה, בישראל אסור לאכול חמץ, בירדן מותר לאכול חמץ. אוקיי? עכשיו אתה, אם עברת את הגבול בין ישראל לירדן עם החמץ ביד, הירדן, החמץ חיה בירדן, אסור לאכול אותו. אסור. עכשיו, שנייה רגע, היה אסור לאכול אותו. שמואל, עברת את הגבול עם החמץ. זה משנה איפה אתה. זה בהחלט משנה.
עזוב לאכול. עזוב לאכול. בוא נדבר רק על
איסור. לא, קשה לי. קשה לי שם. אבל שם אני מסכים איתך. לא, שם אני מסכים איתך.
אבל למה?
אני אסביר לך למה.
למה? למה אסור בהנאה, מותר בהנאה, וכשזה הופך להיות אפר, אסור בהנאה. לעומת זאת, אם עשית את זה לפני החג, אז זה מותר
בהנאה. אני אגיד לך. אני קשה לי רק, אין לי תשובה לחלק השני. מה ההבדל בין, לא, בין גחלים לבין... לא, הרב, יש לי, קשה לי בין גחלים לבין...
בסדר.
לא, אבל זה רק חצי של הבעיה, זה החצי השני.
אבל חכים הבעיה נשאר קשה.
אני מסכים, אבל לא מפה, אתה התארת מפה משהו אחר, אני עוד לא התארתי כלום.
אתה רוצה להציע תיאוריה שמסבירה את כל העובדות. אני אציב לך את כל העובדות. אם יש לך תיאוריה אלטרנטיבית, אתה נשמח לשמוע.
אני אמצא לך, אתה צריך לגבור את ה... צריך לשבת...
העובדות הן הבאות. אם אתה חורך לפני הזמן...
יש, אני אמצא לך את הקופלי לגרן שיסדרו לך. זה צריך למצוא את הקופלים רק.
אם אתה חורך לפני הזמן, אז מותר לאכול וליהנות אחרי החג. בתוך הזמן.
זה אני מקבל.
אם אתה חורך אחרי הזמן, אסור ליהנות. אם אתה שורף, בין לפני, בין אחרי מותר. זה לי תיאוריה שמסבירה את כל
העובדות. אני עכשיו, צמצמת לי את השדה. אני אחפש עכשיו רק מה ההבדל בין חריכה לשריפה. זה שם היושב. לא, אנחנו מפנקלים על לפני. תתארנו טוס, תזכור.
הטענה של הגמרא, אם זה הפך להיות אפר, אז זה כבר משהו אחר בכלל, זה חפץ אחר. אם זה חרוך חפץ עצמו, אבל החפץ מוקפא המצב שלו ברגע שחרכת אותו. כי אחרי שחרכת אותו הוא כבר יצא מכלל מאכל, או המאכל הרגיל לפחות, אז הסטטוס שלו נקבע בשלב שבו הוא היה כן מאכל. זה השם שהוא קיבל. ועכשיו החריכה הזאת הקפיאה את המצב.
הרב, יין מפוסטר.
זאת הטענה.
יין מפוסטר.
נו.
בסדר? זה יין שאם נגעו בו לפני שהוא עבר בישול, אז יש לו סטטוס אחד, ואחרי שהוא עבר בישול זה...
מפוסטר זה ויכוח, כן.
לא, מפוסטר ומושל. בסדר? אותו דבר, אותו הכל. מה שונה? שונה איזה תהליך.
לא, אני מבין הכל. עכשיו תסביר לי,
מחורכים מה קורה. זה אני מחפש, לא יודע. אני מנסה לעלות להם לעזור לי, אבל...
הדבר הזה אנחנו מסכימים, אני יכול לתת להרוויח, אז אנחנו מסכימים, אז מה הוויכוח?
כשבור קשה לך, הכל נופל.
לא, נופל רק על האוכל. שמואל, אל תבנה על
הפרוטה,
אל תבנה על הקפיטריה, הלוקטין לא ילך לך.
לוגית, אין פתרון אחר.
אוקיי, בכל אופן, אז זה ניסוח אחד של המאירי. זה ניסוח אחד של המאירי. המאירי בעצם טוען שזה מקפיא את המצב. ברגע שיש עליו שם איסור, האיסור הזה לא יורד ממנו. עד שהוא נשרף לגמרי, אבל חריכה מקפיאה את המצב שלו. בסדר? יש ניסוח אחר של המערם חלאווה, שהוא מסביר, אני אקרא לכם את לשונו. ואמר רבא, חרכו קודם זמנו מותר בהנאתו לאחר זמנו, כלומר, שחרכו עד שהוציאו מתורת לחם, ונפסל אפילו מאכילת הכלב, ומותר בהנאתו לאחר זמנו. עד כאן זה רק הסבר הגמרא. ונקט בהנאתו, משום דאינו ראוי לאכילה, אז לכן סתם אמר הנאתו, אבל למעשה, אבל הוא הדין יבאי למיכלה. הוא יכול גם לאכול. וכאפרה בעלמאו. ודווקא חרכו קודם זמנו. אבל לאחר זמנו, ונאסר פעם אחת משום חמץ, לעולם אסור. ונמצא זה נהנה ממה שנאסר עליו, אלא אם כן שרפו לגמרי עד שנעשה אפר, דאז מותר. מה זאת אומרת?
איך זה אלא אם כן?
מה?
איך יוצא לו אלא אם כן?
נמצא זה שנהנה ממה שנאסר עליו, כן, אלא אם כן שרפו. מה זאת אומרת, נמצא זה נהנה ממה שנאסר עליו? מה פירוש המושג הזה? לדעתי, מה שהוא אומר זה משהו אחר מהמאירי. המאירי רואה את זה כהקפאה של המצב. המערם חלאווה טוען, אין פה שום הקפאה של המצב. הטוסט עכשיו הוא לא חמץ. אתה יכול לאכול אותו, תעשה מה שאתה רוצה בפסח. אלא מה? אם חרכת אותו בתוך החג, אז מה שקרה, זה שעכשיו כשאתה אוכל אותו חרוך, אתה בעצם נהנה מהחמץ, מהחריכה של החמץ שעשית. החריכה של החמץ הפכה בעצם את האיסור, את החמץ שאסור באכילה ובהנאה, למשהו שבו אתה יכול כבר לעשות שימוש. אז החריכה הייתה הוצאת הנאה מהחמץ. לא האכילה שעכשיו אתה עושה. כי החריכה הפכה את זה למשהו שאותו אפשר לאכול. אז בעצם יוצא שעשית בפסח פעולה על החמץ שמאפשרת לך להוציא ממנו הנאה.
הוא לא עובר על איסור אכילת חמץ, הוא עובר על איסור הנאה.
בדיוק. הנפקא מינה תהיה שבמצב כזה, עכשיו כשאני אוכל את החמץ, האיסור יהיה איסור הנאה, לא איסור אכילה. כי בעצם מה שקורה, האכילה כשאני אוכל זה לא חמץ. רק שכשאני אוכל, מה קורה? וזה מברר לי שכשחרכתי את החמץ, בעצם ייצרתי אוכל. לקחתי חיטה ואפיתי בזה לחם. זאת אומרת שהוצאתי הנאה מהחיטה הזאת. הפכתי את זה לדבר שראוי לאכילה. עכשיו כשאני אוכל זה רק לגילוי מילטה, שזה דבר ששווה משהו. אבל זה מגלה שהחריכה עצמה הייתה פעולה של הפקת הנאה.
מה החידוש של המשנה
לפי
זה? מה החידוש של המשנה שבחמץ לפני הזמן מותר?
שאם חרכת אותו לפני הזמן,
חרכת אותו לפני הזמן,
כן,
ואחת אותו בפסח.
החידוש הוא שכשהוא חרוך הוא לא חמץ.
אבל אני מתחייב,
אתה לא מתחייב אם חרכת לפני הזמן,
הוא
לא חמץ. והפקת הנאה מהחמץ זה חמץ של לפני הזמן, אז אין בעיה להפיק הנאה מהחמץ בערב פסח. אבל אם חרכת אותו בחג עצמו, אם חרכת אותו בחג עצמו, אז אתה מפיק הנאה מחמץ בחג.
אבל שוב, זה לא למדתי כלום על המצב שלפני החג. המשנה לא חיצה לי שום דבר.
המשנה חיצה.
ש?
שחריכה הופכת את זה ללא חמץ.
אבל אני מתחייב, אם אני אוכל את זה, אם זה לא חמץ, אז למה אני אוכל את זה בפסח חריכה בענה?
לא, אתה לא חייב. אם חרכת לפני הזמן, אתה לא חייב.
חריכה בזמן
החג. אם חרכת לפני, אז אתה לא חייב.
אם חרכת בזמן החג עצמו, אז אתה חייב. למה? כי החריכה הייתה הפקת הנאה שעשית בחג עצמו.
למה לא להסביר את זה אחרת? לפני החג אני מסתכל על זה מבחינה אובייקטיבית. מבחינת אובייקטיבית זה אפר. בסדר? מבחינה אובייקטיבית. עכשיו, ולכן אם נכנס החג זה זה. עכשיו, כשנכנס החג, כן? אם שרפת את זה, כן? אז נכון שסובייקטיבית בשבילך, בשבילך זה אוכל. זה חמץ.
לא, אבל
הוא
סוג גם
ענה,
אתה לא יכול
לאכול. מה? אחרי ששרפתי או
שחרכתי? אחרי שחרכת ושרפת.
שרפתי לגמרי.
אם אתה אוכל את זה, אם אתה אוכל את זה.
מה שאתה רוצה.
לא, אם אתה אוכל את זה.
אתה יכול לאכול את זה מה שאתה רוצה.
אתה יכול גם
לאכול
את זה.
לאכול
אפר
אין שום איסור.
תגיד רק על
הענה.
אתה תראה שיש פה...
זה לאכול
אביו. תראה
מה המחלה,
מה קורה
כשהוא
שורף.
מה?
ענה, רק ענה. אם אתה עושה את זה לפני הזה,
כולם מותר.
אם אתה עושה את זה בתוך החג, אסור בעיניים. אתה עושה עוד שלב,
כי זה משהו אחר.
כבר מותר.
כי האפר הוא כבר לא דבול של החמץ. אני מחדשות בעולם. כשאתה לא אוכל את החמץ עצמו, אז נכון שהוא כבר לא בבחינת אוכל, אבל זה עדיין אותו חמץ שהיה שם. אתה עושה את ההנאה מהחמץ ההוא, אתה עדיין את ההנאה, אתה עושה מהחמץ ההוא. אחרי ששרפת זה כבר לא החמץ.
ברור שאתה, תגבו לי משהו אחר.
הוא נעלם ונולד חפץ אחר.
ברור שיש.
ואז אם
יש אחד
לשרוף השני אוכל, אז...
לא משנה, אז הוא יצר מזה אוכל שראוי להנאה. עכשיו זה ש... נגיד שאני מוכר פירות אורלה. לקחתי את הכסף, פירות עולה אסורים בענה. מכרתי את הפירות עולה, קיבלתי כסף, זרקתי אותו לים עכשיו. עברתי איסור. זרקתי את הכסף לים. ברור שעברתי איסור. זה שאני לא עושה בזה שימוש בענה שייצרתי בסדר, אבל הרווחתי כסף בשבילו. זה אותו דבר גם פה.
אז רובן
יסרוף? מי יעבור את האיסור? שמעון יוכל ורובן יעבור את האיסור לפי זה. בדיוק, זה נפקא מינה טובה, לא חשבתי. נכון, אם רובן יסרוף ושמעון יוכל, אז רובן יעבור את האיסור לפי המרן חלאווה, ולא שמעון. אני חשבתי על הפקמינה אחרת. הריטב"א מביא פה מה קורה אם עשיתי את החריכה הזאת בשעה השישית. בשעה השישית חמץ מותר בהנאה ואסור באכילה ומותר בהנאה. בסדר? עכשיו חרכתי את החמץ. לפי המאירי, החמץ יישאר כל הזמן מותר באכילה ואסור בהנאה. מותר בהנאה ואסור באכילה. כי יש מוקפא, נכון? לפי המערם חלאווה יהיה מותר אפילו לאכול אותו. למה? כי כשאני אוכל אותו זה מגלה שהחריכה הייתה פעולה של הפקת הנאה, אבל בשעה השישית מותר להפיק הנאה. אז הריטב"א הזה זה נפקא מינה בין המאירי לבין המערם חלאווה. בסדר? אבל נכון, זה נפקא מינה יפה מה שאתה אמרת. מה קורה אם רובן שורף ונותן לשמעון לאכול? אז רובן עבר את האיסור לפי המערם חלאווה, כי הוא הפיק את הדבר, אחרי זה הוא בחר לזרוק את זה לים ולתת למישהו אחר. אז מה? אבל לענייננו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שמה שהגמרא בעצם לומדת פה מהמשנה, זה שהמשנה כשקוראים אותה, שימו לב, זה הוקים את המטורפת כזאת, חרך לפני הזמן, ואומרים איפה ההמצאה הזאת? אני אומר, הגברה קראה את המשנה כפשוטה, אתה עושה מילה, זה מה שכתוב במשנה, זה ממש כתוב במשנה, זה מילה לא עושה. המשנה אומרת שחמץ שלפני הזמן לא חל עליו איסור. עכשיו, ברור שלא מתכוונים לומר שכשאני אוכל אותו לפני הזמן, זה לא פסח, מה, לאכול לחם בחנוכה זה לא, לא צריך חידוש למשנה בשביל זה. המשנה באה להגיד שיש דבר כזה שנקרא חמץ של לפני הזמן. ואם אותו אתה תוכל בתוך הזמן, גם לא יהיה איסור. רק אתה לא מבין איך יכול להיות דבר כזה. אם אתה אוכל אותו בתוך הזמן, אז זה גם חמץ של בתוך הזמן. מה, אתה חמץ של לפני? אז זה אומר, אתה כבר הרחיתים את זה כשאתה חורך אותו. זה הכל. אבל זה מה שכתוב במשנה, לא, זה לא שום קימת. זה דבר פשוט. אז בעצם מה שעושים כאן, זה איזושהי הפרדה של שני צירי זמן. לכן זה קשור לסוגיית הזמן. כי יש ציר זמן אחד שקובע למי שייך החמץ. זה חמץ של יום חול או זה חמץ של פסח? יש ציר זמן אחר שקובע מתי אני עושה את פעולת האכילה. עכשיו, מתי אני עושה את פעולת האכילה ומתי שפיזית אני עושה את פעולת האכילה? אני אוכל אותה בתוך החג, אז הזמן שבו אני אוכל...
בדרך כלל זה שני צירים שמתלכדים, אלא הם
פעולת האכילה. בדיוק. החריכה מנתקת את שני צירי הזמן אחד מהשני. החריכה אומרת, הזמן של החפץ נעצר. ברגע שחרכת אותו, עצרת את ציר הזמן. הזמן לא ממשיך לזרום עם החפץ. אני עצמי ממשיך לזרום עם הזמן. אז אם אני אוכל אותו בתוך החג, אז אני עושה פעולת אכילה בתוך החג. אבל אני, מה שאני אוכל, החמץ, החפץ שאותו אני אוכל, הוא חמץ שלפני החג. כי לגביו הזמן נעצר.
רק אז,
מה? גם לפי הפירוש השני, בעצם זה פיצול בין שני צירי הזמן. כי רק שמה אני בעצם מפיק הנאה מתי אני עושה את הפקת הנאה מהזמן ההוא. רק ששמה יכול להיות בהחלט שאפילו הזמן שלי נעצר, לא רק הזמן של החמץ. אבל עדיין יש פה הצירה של ציר הזמן. אז כיוון שכך, אז אני עכשיו בעצם אוכל חמץ, פעולת האכילה נעשית שם. לא רק החמץ שייך לשם, אלא אפילו פעולת האכילה שייכת לשם. ואם חרכתי בתוך הפסח, אז פעולת האכילה נעשית בתוך הפסח, או ההנאה נעשית בתוך הפסח. אז זה בעצם איזשהו מעבדה כזו שמודע את שני צירי הזמן. אתה מצליח לייצר מצב שבו החמץ שייך לנקודת זמן אחת, ופעולת האכילה קורית בנקודת זמן אחרת. ואם אתם זוכרים, זה ממש אותו דבר כמו שדיברתי בהתחלה, כשדיברתי על שני צירי זמן, שאחד זורם על פני השני, או כשאתה חוזר בתנאי, אתה חוזר אחורה. מה זאת אומרת, אתה חוזר אחורה, אז הוא אומר שאתה בעצם מפריד שני צירי זמן. יש ציר זמן אחד שהוא ציר האובייקטיבי, הזמן תמיד זורם קדימה, אף אחד לא קופץ אחורה בזמן. אבל יש איזשהו ציר זמן פנימי שיכול לייצר ולחזור אחורה בזמן, ואז יוצא שבאותה נקודת זמן עצמה, יש שני מצבים בעולם ששייכים לאותה נקודת זמן, שני מצבים שונים ששייכים לאותה נקודת זמן. נגיד אני גירשתי אישה בתנאי שהיא לא תשתה יין שבועיים, בסדר? אז עכשיו גירשתי אותה, עכשיו היא מגורשת. אחרי שבוע היא שתתה יין, מה קורה? אז פעולת הגירושים בטלים למפרע. אז זה אומר שבאותו רגע שחשבת שהיא מגורשת, בעצם היא לא מגורשת. אבל זה לא גילה, אמרתי, זה לא הגלה עם מילתה למפרע, נכון? אלא מה? זה סיבה. לא יגלה עם מילתא. מה זה אומר? שברגע כשחניתי את הרגע הזה, היא באמת הייתה מגורשת. ואחרי זה אני חוזר לאותו רגע, ובאותו רגע עצמו היא לא מגורשת. אז תחליט, ברגע הזה היא כן מגורשת, אז היא לא מגורשת. יש שני מצבים שונים בעולם שמשויכים לאותה נקודת זמן. זה עוד פעם ניתוק של, או עצירה של ציר הזמן. עכשיו, בהקשר הזה, כמה דוגמאות הלכתיות שאני רואה עכשיו שממש גם קשורות להן. זאת אומרת, הקשר למיגודי התקצר, אני חושב שהוא די ברור. גם שם בעצם אנחנו איכשהו עוצרים את ציר הזמן בבין השמשות. זאת אומרת, החפץ הוא חפץ של בין השמשות, כשאתה משתמש בו בשבת. הוא לא חפץ של עכשיו. הוא חפץ של בין השמשות. לכן זה לא משנה, עכשיו הכניסה התייבשה. אז מה? אבל כשאני משתמש עכשיו בכניסה, אני משתמש בכניסה של בין השמשות, לא בכניסה של עכשיו. עכשיו היא יבשה, היא לא מוקצה. אבל הסטטוס שלה נעצר, זאת אומרת, הוא קפה. ברגע בין השמשות, נדבק עליו השם שלו. קפה הזמן, זה בעצם אותו תהליך. עכשיו תראו כמה דוגמאות.
כמה דמיקות להתקצה, נדמה לי שיש, היה ודעתו ילווה, נדמה לי שיש שם, שדעתו עליו
ובאמת. עכשיו הוא מצפה ודעתו
ילווה. כן, נו, אז דעתו ילווה. זה לא ציר זמן וזה לא בטיר. הואיל ולא הייתה דעתו.
אתה לוקח את ההסבר של הראשונים ההם.
לא, זה הגמרא אומרת דעתו ילווה.
הגמרא אומרת ברבי שמעון שזה הנפקא מינה בינו לבין רבי יהודה. זה לא אומר שזאת ההגדרה של מילות התקצה. הגמרא אומרת שזה המוקצים ששייכת גם לרבי שמעון. דבר שאין דעתו ילווה ושעומד, שאתה יודע שהוא יחזור להיות כשר. שיחזור להיות מותר. יושב ומצפה, מה שנקרא.
רגע,
יושב ומצפה ודעתו ילווה. בזרע בשמעון מודה, אני עוד התקצה לפרשה אחרת, אמרתי, הזכרתי קודם רבי קילגר, הוא באמת טוען שהתקצה זה המחלוקת ברבי שמעון ברבי יהודה, ואז ההגדרות האלה הן באמת הגדרות שקשורות למי עוד התקצה לפי זה. זה הרן חולק שם, טוב, לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה להביא עוד כמה דוגמאות למקומות בהלכה שבהם רואים בעצם מעורבות של הזמן בצורה לא טריוויאלית, כשהזמן בעצם מגדיר את המציאות עצמה, הוא לא מאפיין חיצוני למציאות. דיברתי, אני חושב, מתישהו על ושמחת בחגיך, בהתחלה, שבשמחת בחגיך בעצם אומר שהחג הוא סיבת השמחה, הוא לא הזמן שבו אנחנו שמחים. אנחנו שמחים, הסיבה היא שהגיע הזמן. זאת אומרת, לא שאנחנו שמחים במשהו, רק צריך לעשות את זה מתי שמגיע הזמן. אז אני אביא אולי כמה דוגמאות נוספות לעניין הזה, שהן כולן בעצם קשורות גם למה שאמרתי קודם, שהזמן בעצם מגדיר את החפץ. תראו, למשל, יש את הרמב"ן בקידושין. הרמב"ן מדבר על ספירת העומר, והוא אומר שספירת העומר זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, ולכן נשים חייבות. השאלה היא, איך זה יכול להיות? למה ספירת העומר זה לא זמן גרמה? זה מי למחרת הפסח עד שבועות. אז בדברי יחזקאל, אז הוא כותב כאן, דברי יחזקאל ואימר מוישה, זה שני ספרים למדניים כאלה של מפוצים בישיבות מליטה של לפני השואה. שניהם נדמה היו ראשי ישיבות קטנות, משה סוקולובסקי וחזקאל, אני לא זוכר מי זה. בספירה לילה הרמב"ן, דעם דמונים מיום ט"ז בניסן, אינו מצד עצם הזמן שהוא המחייב במצוות ספירת העומר. אחרת זה היה מצוות עשה של זמן גרמה. כמו ט"ו בניסן, זה מחייב במצה. אלא משום דכתיב בקראוס, פרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה וגומר. ואילו היה זמן הבאת העומר ביום אחר, גם כן היו מחויבים בספירה. אם היינו מביאים את העומר בכסלב, אז היינו סופרים ספירת העומר מכסלב. זאת אומרת שבאמת ספירת העומר לא קשורה בטבורה לניסן, אלא להבאת העומר. רק את העומר מביאים בניסן. תחשבו למשל על ברכת המזון. אני מבאר ברכת המזון, נגיד שאני אוכל ארוחת בוקר כל בוקר בשעה 8. אני גומר אותה בשעה 8:15. אז בשעה 8:15 אני מבאר ברכת המזון. בסדר? אז זה מצוות עשה של זמן גרמה. ברכת המזון. לא, למה לא? כי זה לא בגלל הזמן, זה בגלל האוכל. רק את האוכל אני יוצא ב8:15. אז גם פה הוא אומר, ספירת העומר זה בגלל הבאת העומר. רק הבאת העומר עושים בניסן, אבל זה תלוי באירוע, זה לא תלוי בנקודת זמן. אז זה בדיוק אותו עניין כמו ושמחת בחגיך.
לאירוע הזה יש זמן כזה.
אוקיי.
לאירוע עצמו שגורם.
נכון, אבל זה עדיין תלוי באירוע ולא בזמן, רק האירוע.
האירוע תלוי בזמן.
אז מה? בסדר, האירוע למשל, פסח עצמו, לא, פסח עצמו הוא כן זמן גרמה, אז זה הוא לא מתווכח.
לא, אני מדבר על זה.
או גם המנפת העומר היא זמן גרמה. גם הבאת העומר זה זמן גרמה.
זמן גרמה, אם זה זמן גרמה, למה זה לא זמן גרמה?
בגלל שהמצווה היא...
מחובר אליו.
נכון, הוא תלוי בזמן ושפירת העומר תלויה בו, אבל הוא זה לא הזמן. צריך להיות תלוי בזמן באופן ישיר.
ישיר. בשביל
שיהיה, דיברנו על ה... על התלות המפורשת בזמן והתלות העקיפה בזמן. זוכרים, פונקציה של X של T או פונקציה ישירה של T. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אז נמצא את הספירת העומר, יש לה זמן קבוע, אינו אלא מצד ההכרח ולא מצד זמנו בעצמותו. וכי גבנה לא חשיב זמן גרמה. זאת אומרת, ככה הוא רוצה לטעון. זאת אומרת, לא הזמן עצמו גורם לספירה, אלא יום הנף. רק יום הנף הוא למחרת פסח. זה דוגמה אחת. יש דוגמה שנייה, זה לקוח מאיזה מאמר שכתבתי על השורשים פעם. יש שם בברכת הלבנה, מברכים בכל חודש, כן, קידוש לבנה מה שנקרא, אז כתוב שנשים פטורות מהדבר הזה. אז המגן אברהם כותב, זה מצוות עשה של זמן גרמהו. אבל בעל חוכמת שלמה, הוא אומר כך, רב שלמה קלוגר, ולדעתי זה תמוה מאוד, ואין לו עניין כלל למצוות עשה של זמן גרמה. רב שלמה קלוגר היה ליטבק ידוע, אני אוהב אותו רק בגלל סיפור ששמעתי פעם עליו, שהוא היה הרב של ברודי, חכם ככה מאוד ידוע, ברודי והגלילות. פעם באו אליו שני חבר'ה לשאול שאלה, מאיזה עיירה סמוכה. לשאול שאלה, ישב, לא יודע, אין לי תשובה. הם הולכים חזרה לעיירה שלה, הם הולכים לרב שלה, איזה רב צעיר שם בעיירה, שאלו אותו את השאלה, הוא נכנס לחדר, מעיין, חוזר עם תשובה. חוזרים חזרה לב שלהם יקלו, גם אומרת, תראה, היהודי הזה ענה לנו תשובה. זאת אומרת, הוא התפעל כל כך מהעוצמה התורנית שלו, והזמין אותו אליו לבית, ללשכה, לא יודע מה, אומר לו, כן, הוא מגיע ככה בתחיל אורחים, אומר לו, תשמע, מה הסוד שלך? איך הצלחת לענות על שאלה שאני לא הצלחתי לענות עליה? אז אומר, תראה, כבוד הרב, אני אסביר לך, אני נכנסתי לחדר, פללתי לקדוש ברוך הוא שיאיר את עיניי. בסדר? ואז נפלו לי העיניים בדיוק על איזשהו ספר שהיה קצת בולט במדף. פתחתי אותו, הופ, בדיוק! הייתה, הופיע שם השאלה הזאת שהם ענו לי. שהם שאלו אותי. אז גירש אותו מהבית, אומר לי, אני חשבתי שאתה יודע ללמוד, אתה רק לילל יודע. וזה אני אוהב אותו. אז אומר הוא, לדעתי, זה תמוע מאוד, ואין לו עניין כלל למצוות עשה שהזמן גרמה. למה? דכלל זה לא נאמר רק במצווה דגוף המצווה שייך תמיד בכל זמן, כגון במצא או סוכה או לולב וכדומה. במצווה זו אפשר להתקיים בחשבן כמו בתשרי ובאייר, כמו בניסן. ואף על פי כן אמרה תורה שבימים הללו חייב, ומכאן ואילך פטור. זאת אומרת, מצווה שאפשר לעשות אותה בכל זמן, ובכל זאת התורה מגבילה אותה רק לזמנים מסוימים. כן, אז זה מצווה של זמן גרמה. מוכח די במצוות עשה שהזמן גרמה, כי הזמן גורם ולא משהו אחר, ולכך נשים פטורות. אבל בלבנה אתו הבל המניעה מכוח הזמן. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה בשום זמן אחר, רק בזמן שבו יש מולד לבנה. זה לא שההלכה אמרה לך תעשה את זה בזמן זה ולא בזמן אחר.
זה גם
תלות עקיפה בזמן, זה אותו יסוד. אתה עושה את זה רק בגלל מולד הלבנה, זה לא מגבלה של הזמן, רק המולד קורה בזמן הזה ולא בזמן אחר. אז לכן זה לא נקרא זמן גרמה. אגב, במאמר מוסגר, התפיסה הזאת ודאי לא מסתדרת עם אבו דרעם הידוע. כן, אבו דרעם שאומר שמצוות עשה שזמן גרמה, למה נשים פטורות? כי הם עסוקות בבית ולא רוצים שכן, לא רוצים להגביל אותם עם זמנויים ולתת להם אילוצים, כל מיני אילוצים. נסבר משונה כזה. טוב, הוא כל כך פשוט שהוא משונה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות נכון.
אבל זה קצת מפריע לספירת העומר, מפני שאתה לא יכול לספור.
זה מה שאני אומר. ההסברים האלה לא מסתדרים רבו דרעם.
אה, זה אבו דרעם, זה
ספירת העומר? לא, ספירת העומר, מה שאמרתי קודם.
כן, אבל זה אני אומר, זה לא מסתכל. זה בדיוק
אותו דבר. נכון.
לא, בעיקרון, אתה לא יכול לספור אלא רק בענף העומר, וענף העומר הוא רק בפסח.
נו.
אז לא, זה תלות עקיפה בזמן, זה כמו כאן. אתה לא יכול כזה לבנה, אלא רק כשהלבנה, וזה קורה רק פעם בחודש, ואתה כזה וכזה.
הזמן הוא לא מהותי פה, זה תלוי באירוע, באירוע קורה בזמן. אבל לפי אבו דרעם, מה זה משנה כל הפלפולים הלמדניים האלה? תכלס, אתה גורם לנשים אילוץ שתלוי בזמן. מה זה משנה אם למדנית זה לא תלוי בזמן, אלא באירוע שתלוי בזמן. כל עוד זה משהו שהוא קבוע לו זמן ומחייב אותך, מאלץ אותך, אז מה זה משנה מה זה? כן, טוב, זה ברור שבדרך כלל לא לומדים כמו
זה. זה גדר, לא כל הפרטים, מתאים לגדר.
מה?
יש גדר מסוים, לא כל...
אבל למה להמציא את הגדר? זה לא תמציא את הגדר, זה תשאיר אותך מה? כל החילוקים האלה זה הם עשו. אם זה היה כתוב בתורה, אני ממשיך, ניחה, מה אתם עושים את החילוקים האלה? הם לא נכונים.
אבל זה בדיוק, הדוגמה הראשונה, אני לא מבין, נגיד בזמננו, כן, אין את האמת.
כן.
ועובדה...
כי זה יום אין אף, זה לא משנה. היום של האין אף סופרים. אגב, באמת יש דעות, בשבילת העומר, בזמן הזה דרך בנם, ויש אין אף. זה תלוי.
זה יהפוך את זה למצוות עשה...
לא משנה, אבל גם לפי הדעות שזה לא תלוי ביום הנף, וזה דאורייתא היום, עדיין זה תלוי ביום הנף, זה לא תלוי בתזיין ניסן. זה ביום הנף, נכון שגם כשאין הנף, יום הנף קובע את זה, אבל זה בגלל שזה יום הנף, לא בגלל שזה תזיין ניסן. זה לא תאריך, זה לא מגבלה שירותית של זמן, זה תלוי באירוע.
נניח ששנה אחת
נקבע,
בבית המקדש נניח, אי אפשר להניף עכשיו, אלא... לא יכולים להניף, אלא זה נדחה בשבוע.
קודם יספרו את זה משם אולי.
יספרו משם?
לא יודע. יש לו דון לשיטתם. או שיום הנף קובע, לא משנה מתי מניפים בפועל. זה יום הנף. כמו היום, שלא מניפים.
אז לכן, זה הזמן.
לא, זה לא הזמן. כי הזמן הוא תאריך, לא יום הנף. אם היה גורם תזיין ניסן, אתה צודק, אבל לא. יום הנף. יום הנף הוא תזיין ניסן.
אתה מבין את האומץ.
זה תלות הקיפה.
ולכן זה אומץ והתפשת. מה גרמה? למה? זה אותו דבר. קידוש הבנה קורה במולד. פשוט עכשיו היה המולד. זה הכל.
אבל אתה לא יכול את הנף העומר לעשות בתאריך אחר בגלל התאריך. לא בגלל
את ההנף. אבל את הספירה אני יכול לעשות מתי שאני רוצה. רק אומרים לי, תעשה את זה מיום ההנף והלאה.
אבל
לא
יהיה אלא בפסח.
נכון. ברכת המזון אני מברך אחרי ארוחת בוקר. ארוחת בוקר היא תמיד בשמונה. וזה זמן גרמה.
לבנה, לבנה.
אתה יכול לאכול גם בשעה אחרת.
נכון, אבל אני אוכל בשמונה תמיד.
לבנה זה גם לעשות
הכיפה. זה משהו פיזי.
לבנה
מסתובב את כיפה.
וגם
בלבנה
זה
אפילו לעשות
הכיפה.
למה? כי זה משהו פיזי. שלוקח ללבנה איזשהו מסלול. נכון, אבל זה לוקח לזמן. היא עושה בקצב של 29.5 ימים. וכל 29.5 ימים יש מולד. בסדר, אבל זה פשוט בגלל שככה טבע העולם, שהסיבוב לוקח 29.5 ימים. אבל אני תולה בלבנה, לא בזמן. רק הלבנה, יש לה מסלול קבוע, כל זמן קבוע.
וקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים דווקא בט"ז. אז גם פסח תלוי.
לא, זה דיברנו פעם, שבעבור זה
היה שם נתתי
במצרים.
אם זה, אם...
אם עבור את הזה, זה מסתדר. כן, זה
בתאריך. צריך, אז אני אשב את זה.
אני מצאתי ממצרים. שאת יציאת מצרים עשו בתאריך, לא התאריך הוא בגלל יציאת מצרים.
זה באמת מסביר רק. בלי זה, זה לא עובד.
כן, נכון. יש עוד כמה דוגמאות לעניין הזה. למשל, יש אחיעזר כותב לגבי קטן. הוא אומר... הנודע ביהודה בעצם שואל, למה קטנים יכולים לשחוט? הרי מי שלא שייך בדבר לא יכול גם להכשיר אותו. קטנים שלא שייכים מהנחת תפילין, אז לא יכולים לכתוב תפילין. לא קשרים לכתוב תפילין, כי הם לא בני הנחת תפילין, הם לא מחויבים בדבר. עכשיו, גם בשחיטה, קטן הוא לא באיסור אינו זבוח. זאת אומרת, מה שלא שחוט מותר לו לאכול, כי הוא לא שייך באיסורים. אז למה מותר לו לשחוט לקטן? גדול עומד על גביו כדי לוודא שהוא עושה את זה נכון, אבל עקרונית שחיטת קטן היא שחיטה טובה, הוא לא פסול לזה. אז אומר האחיעזר, כותב כך, אולם נראה העיקר דקטן הווי בר זביחה לכשיגדיל, ולא דמי לתפילין, דקטן פסול לכתיבת תפילין משום דעינו בקשירה. אז למה זה לא דומה? דעת אמה ומצווה חיובית לכל יום ויום, וכיוון בכל זמן שהוא קטן אין עליו חיוב מצווה זו, הווי אינו בקשירה, מה שאין כן בשחיטה. וכי גם החלקו בין עד אינו בקשירה לעד לגבי גט, הווי בר קריטות. ועוד נראה, דעה נבלה זו עצמה תיאסר על זה הקטן לכשיגדיל. מה שאין כן בתפילין, דכל יום הוא חיוב מיוחד בפני עצמו. ומשום מה שהתחדש עליו חיוב בגדלותו, לא מקרה ישנו בקשירה עכשיו בקטנותו, שאין עליו חיוב המצווה. מה הוא אומר? מה שמצוות התפילין, בכל יום יש לך מצוות להניח תפילין. בסדר? אז בעצם הקטן, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה חייב במצוות תפילין. אבל זאת תהיה מצוות תפילין אחרת מהמצוות תפילין של עכשיו. זאת תהיה מצוות תפילין של היום ההוא. אבל במצוות תפילין של היום הזה הוא לא שייך בכלל. אוקיי? אז לכן הוא יהיה חייב בתפילין כשהוא יגדיל, זה לא הופך אותו לבר קשירה כרגע. אבל איסור נבלה, הנבלה הזאת שעכשיו נגיד שהוא ישחט את זה שלא כדין, וזה יהפוך לנבלה. הנבלה הזאת עצמה תיאסר עליו כשהוא יהיה גדול. זה לא איסור חדש, זה לא איסור שתלוי בזמן. איסור התפילין הוא בכל יום ויום יש עליו חיוב תפילין. אז האיסור תפילין של עכשיו הוא לא יהיה בו לתמיד. התפילין של היום הזה הוא לא יתחייב בהם לעולם. מה שהוא יהיה חייב במצוות תפילין כשהוא יגדל, זה מצוות תפילין אחר, זה לא מצוות תפילין של היום הזה.
אם הוא התחיל לכתוב אותם 5 דקות לפני השקיעה, והוא סיים לכתוב את התפילין האלה 5 דקות אחרי, והוא בן 13.
אז המילים האלה שהוא כתב בהתחלה, כתב אותם מי שלא בר חיוב, פסול. עוד פעם רואים שהזמן מגדיר את המצווה, וזה לא מצוות תפילין, יש מצוות תפילין, אתה חייב בה היום ומחר ומחרתיים, לא, לא, יש מצוות תפילין של היום, יש מצוות תפילין של מחר, וזה לא אותה מצוות תפילין, כמו החמץ של פסח שלפני הזמן וחמץ של פסח שאחרי הזמן. זאת אומרת, הזמן מגדיר פה את החפץ, או מגדיר פה את המצווה. זה לא שיש מצווה, רק היא קיימת בזמן כזה, ולא קיימת בזמן אחר. לא, לא. הזמן הוא מגדיר במצווה. המצווה בזמן הזה היא מצווה אחרת מאשר המצווה של מחר. ולכן זה שאתה תהיה חייב במצווה של מחר, זה לא הופך אותך לבר חיובה במצווה של היום. זאת מצווה אחרת. יש פה עוד כל מיני דוגמאות שאספתי שאותו יש, אבל כבר זה... נעצור כאן, זה כבר דברים.